ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, פרק פסוק א', אני מזכיר לרגע מה ראינו בשבוע שעבר. ראינו בשבוע שעבר שבצורה ניסית, פלאית, יש מאין, אין חומרי בנייה, אין אנשים, אין שום דבר, מצליחים לבנות חומה בחצי גובה, איכשהו לתחום את ירושלים, ממש משהו עלוב, מסכן, אין לנו בכלל, הערכנו בזה בשבוע שעבר, לא נתפלפל בעניין הזה עכשיו הלאה, וזה מה שהם עשו, ועל זה הם סמכו, וזה כביכול הנביא מתאר את זה, שאת התפילה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תסיר את החרפה, תסיר את הביזיון, נעשה את מה שצריך וכו'. כל פעם, וראינו זה גם בספר עזרא, כל פעם שישנה הצלחה מסוימת, קמים אליה מתנגדים. והיא כאשר שמע סנבלת וטוביה. אנחנו מדברים על אנשים שהיה להם איזשהו תפקיד, תראו לרגע בפרק ב' בפסוק י' בנחמיה, בפרק ב' בפסוק י', וישמע סנבלת אחורני, שהוא היה לו איזשהו תפקיד, וטוביה העבד העמוני, יכול להיות שהם היו פחות, יכול להיות שהם היו ראשי ערים, יכול להיות שהם היו איזשהו עניין, איזשהו דבר, והיא כאשר שמע, כי הם, לא כתוב שהם ראו את זה, הם היו יכול להיות מחוץ לארץ ישראל, אבל הגיעה השמועה, היהודים הצליחו לבנות את חומת ירושלים, דיברנו על השערים, על הסיבוך, על כל העניינים שהיו, והערביים והעמונים והאשדודים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להיסתם ואיחר להם מאוד. זאת אומרת, העובדה שהיהודים קיבלו רשות, העובדה שהיהודים קיבלו רשות לבנות את בית המקדש בהצהרת כורש, היא נעימה ונחמדה. אבל פה היהודים הפכו להיות ראש גדול. הם החליטו לתחום את ירושלים ולארגן אותה. אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים לצעוק על בניית המקדש, כי לזה יש רשות של כורש. אבל אם היהודים בונים להם כל מיני חומות וכל מיני עניינים, על זה אנחנו יכולים להסתער. ושוב, על מה אנחנו מדברים? על איזה חומה עלובה ומסכנה. הערכנו בתיאור שלה עם המפה, עם המסלול, עם העניין בשבוע שעבר. גם העיר היא קטנה, מצומצמת. לא מדובר על משהו שהוא תופס כל כך הרבה מקום וכל כך הרבה עניין. ובכל אופן כולם מקטרים וכולם יוצאים נגד, ועל זה הם באים עכשיו להרעיש את העולם כביכול מי יודע מה קרה. הביטוי הזה, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, רש"י אומר ארוחה עניין חובש ותרופה. כל אחד יודע שאנחנו בברכת החודש, לפחות האשכנזי, יש לנו חיים ארוכים, אבל יש לנו גם חיים ארוכים. זאת אומרת, יש שם גם בלי הדגש, שזה עניין של רפואה, זה עניין של איזשהו דבר חיובי. אז יש פה האנשה, מה?
18. ולא ארוחה ומרפא.
כן, ולא ארוחה ומרפא לכל תחלואינו, לכל נחובינו, נכון? ויש כאן איזה דימוי שלוקחים ומשתמשים בביטוי לאדם בריא, חי ונושם וכו' וכו', משתמשים בדימוי הזה לתאר את חומת ירושלים, לתאר את העניין הזה. עכשיו, שימו לב להדגשה של הפסוק. עלתה ארוחה לחומות ירושלים, זאת אומרת, ירושלים היא בעניין, ובית יש איזושהי הצלחה. עכשיו, הביטוי הזה, ארוחה לחומות ירושלים, בירמיהו למד ג' פסוק ועד, ירמיהו למד ג' פסוק ועד, כתוב כך, הנני מעלה לה ארוחה ומרפא ורפתים, וגיליתי להם עטרת שלום ואמת. זאת אומרת, בשיבות ישבו את יהודה ושבו את ישראל ובנתים כבראשונה. זאת אומרת שהנביאים משתמשים בביטוי הזה כדי לתאר את, את מצבה ואת עניינה ואת עניינה של, של ירושלים. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של חומה. מה זאת אומרת צריך להבין מה המשמעות של חומה? כי חומה היא, היא ביטוי, למשל, אם יש חומה לעיר, מותר לטלטל בתוכה בשבת. ותראו רגע את דבר המציע בנון ג' דנפול מחיצות, תוספות, פירוש רוב מחיצות, דאי נפול מקצתם, אף גם באסור לטלטל בשבת, מכל מקום מקרה מחיצה לעניין אכילת מעשר בקודשים קלים, כדאמינן על שפרק אילו דברים, דאי שמדה דאילן צריך להעמיד אחר שנפרצו בפרצות, לכך לא היו יכולים להוליך סכיניהם בשבת. זו שאלה שהקדוש ברוך הוא ייתן חיים וכוח, נדון בה הרבה בשנה הבאה. בשנה הבאה ערב פסח חל בשבת ופורים משולש, ו... ומה זה? זה יותר פשוט מהשנה, מה הבעיה?
כן,
מקסימום הקלוף שלו יבוא אליי בסעודת שבת, יביא עם שלוח מנות, כי הוא פשוט לשיטת המהרלבך ש, שצריך גם לעשות את הדבר הזה וזה. זה מקסימום מה ש...
רגע, משולש זה שישי ב...
שישי שבת ראשון בירושלים. כן, זה שישי ב...
שישי ב...
בערי הכרזות. כן, שישי ב... תתבע בשבת. מה?
פעם
בין,
משהו
מיוחד. פעם בין, כן, ערב פסח חל בשבת. לא, יש כאלה שאולי ייסו לגיאורגיה, בוא נראה שם.
הרב, גם לתל אביב מגיע שם. גם לתל אביב מגיע.
אני לא אמרתי מי, מה אתה אמרתי, אולי, יש אנשים שיעשו דבר כזה.
גם לתל אביב מגיע של ראש הישיבה לתל
אביב. מה?
מחר באותו מגיע לתיחה של ראש הישיבה לתל
אביב. הייתי אומר משהו, אבל אני בפורום הזה מחליט לשתוק.
גם לתל אביב
פתוח. יש פה חבר'ה צעירים משור א', יש פה חבר'ה צעירים משור א'.
אבל גם לתל אביב מגיע פורס מפה.
מה?
גם לתל אביב מגיע פורס מפה.
כן, שפעם אחת יראו מה זה. אני לא יודע מה אנחנו נעשה בישיבה, יש לנו סיפור.
אני
לא יודע. לא, אנחנו, משרד הבריאות מחייב אותנו לשפץ את המטבח, ואנחנו נכנסים עכשיו למחר, מפנים את כל הספרייה, מתחילים בעזרת השם לעבוד שם. יש כבר רמפות עם ספרים והכל, ועכשיו צריך גם את זה, איך נסתדר עם פורים, נראה מה נעשה השנה, נראה מה בדיוק. בכל מקרה, בשנה הבאה, ערב פסח חל בשבס, בפורים המשולש, ואז לא, אני מגיע לזה בגלל הסוגיה הזאת, שלא ידעו עם הלל מה לעשות עם הסכין של השחיטה. רבדל היה לו מעריך נפלא מאוד בזה, אני צריך לשנות את הסוגיה בעזרת השם, בעזרת השם בשנה הבאה. לכך, אז כדאמין הראש פרק אילו דברים, דאי שמעת דהלל צריך להעמיד אחר שנפרצו בפרצות, לכך לא היו יכולים להוליך סכיניהם בשבת לעזרה, לשחוט פסחיהם, וקודם שנפרצו היו מתרים לטלטל, כדאמר רבי יוחנן, ירושלים ילמלט בדלתותיה נעולות בלילה, חייבים עליה משום רשות הרבים, ואף על פי כן בלילה היו אוכלים פסחיהם. זאת אומרת, סגירת החומות, לנו זה נראה דבר טכני, אבל זה נפקמין על הרבה דברים. האם מותר לטלטל, לא היו עושים צורות הפתח או כל מיני דברים, אויבים, פה מסבירים שזה גם, כי לא הבינו איך יכול להיות שלא יודעים מה לעשות עם הסכין של השחיטה בערב פסח, שחל בשבת. מה, זה לא קרה אף פעם? זה דיון בכלל על כל מיני מחלוקות. אז אנחנו מדברים על סוגיה משמעותית. האנשים האלה ראו את מה שקרה, זה כאב להם. כנראה שסנבלת וטוביה הם נשאו איזה שהם משרות, או של פחות, או של ראשי ערים, או של ראשי מחוזות, או משהו כאין זה, והם מבקשים, הם אומרים, רגע, קרה פה משהו, היהודים יותר מדי מצליחים, אנחנו רוצים, ויחר להם מאוד. זאת אומרת, מה מפריע להם? נזלו להם מים מהתקרה בבית? לא, אבל השני טוב, קדימה, בוא נעשה לו צרות. סתם, זה צרות עין, צריך להבין מה אפשר צרות עין. העין היא רחבה, היא רואה למרחב, יש לנו זוויות ראייה מכל מיני דברים. צרות עין זה לצמצם את הכל למשהו קטן, וזה לא משהו שמפריע לי. הוא יותר טוב לו ממני, אני אעשה לו בעיות. אני פה, אני שם, בקיצור, כל מיני, ויחר להם מאוד. מה הם עושים? אחרי שחרה להם מאוד, הם עושים מעשה בפועל, ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים, כאן יש מילה קשה, ולעשות לו תואה. מה פירוש המילה תואה? כל הפרשנים מדברים על העניין הזה, הם אומרים שהם רוצים לבוא להילחם בירושלים, וזה לגמרי לא פשוט לפי מה שתכף נראה, ולעשות לו תואה. אומר רש"י, מה זה תואה? לעשות לו בבניין החומה קלקול והשחתה. והשחתה תועה כמו הוא לדבר אל השם תועה. זאת אומרת, לדבר אל השם דברים לא טובים. זה מה שאומר רש"י. הרלב"ג אומר, לעשות לעם ירושלים תועה, שיתעו אותם שלא ידעו שהם רוצים להילחם בהם, ולא ישמרו מהם, ויהרגום, ויהרגום בזאת התחבולה, כי בזולה זאת התחבולה לא יוכלו להם, כי הם רבים ועמהם גם כן יד המלך. אחת הטעויות הנפוצות בסידורים ובזמירות שבת, העם אשר נע כצאן תעה. איך כותבים שם את התעה? עם תת או עם תף? העם אשר נע כצאן תעה. צריך טוב עם תף. תעה, הצאן טועה, טועה, הצאן הוא טועה. מה שמדובר כאן, ובהרבה מקומות כתוב כצאן תעה. הטעות היא במילה תעה. אבל... כאן המשמעות היא ולעשות לא תועה, להטעות, לשבש, להפריע לתושבי ירושלים. אז רש"י אמר לנו בצורה פשוטה לעשות קלקול בחומה. הרלב"ג אומר שלהטעות, זאת אומרת להטעות את העם שיושב בירושלים, שלא יודעים שהם רוצים להילחם בהם בכלל. המלבים אומר מבואר שהתייראו ללחום בדרך מלחמה, כי יש הצהרת כורש, ניתנה רשות ליהודים, אי אפשר להילחם בהם, רק רצו להטעות את בני ירושלים, ליפול עליהם פתאום, והם לא יישמרו מפניהם, כמו שכתוב וכו' וכו'. בקיצור, בעברית שלמנו, לעשות להם תרגיל, לעשות להם איזשהו עניין שהם לא ידעו, לא ישימו לב וכו' וכו', וזה מה שהם מבקשים לעשות. נוקט עזרה בצעד מיוחד במינו, והצעד המיוחד במינו שהוא נוקט בו קוראים לו היום בעברית מודרנית הסדר. מה זאת אומרת ההסדר? אנחנו עושים את מה שצריך ואנחנו נלחמים, אנחנו עושים את שני הדברים גם יחד. ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תועה, ונתפלל אל אלוקינו, ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם. לא מסתפקים רק בתפילה, רק תפילה לא תועיל לנו בעניין הזה, ולא מסתפקים רק במלחמה, אלא נוקטים את שני הדברים הללו גם יחד, תפילה מצד אחד ועמידה על המשמר מצד שני, ובאמצעות שני הדברים הללו, מבקשים להתמודד עם העניין הזה. עכשיו, כמובן שהאויבים האלה הם עשו מעשים, זאת אומרת, ולעשות לו תועה זה לעשות לו איזשהו עניין שיציק לו. נתאר לעצמנו, החומה הזאת בקושי בנויה, האבנים עוד בקושי עומדות, ושולחים אנשים בלילה להתחיל לזרוק את האבנים. תרבות זריקת האבנים לא התחילה היום, והם פשוט שולחים אנשים, אין חומה, אין כלום, מספיק הזזת משהו, הכל רעוע. זה לא איזה בניין שעומד בתלפיות שאתה צריך להביא קונגו כדי לקדוח בו, אלא זה הכל רעוע, הכל עומד מסכן. ראינו גם חצי גובה ופה שערים ופה עניינים. בקיצור, הפרוץ מרובה על העומד. אז ונתפלל אל אלוקינו ונעמיד משמר עליהם יומה ולילה מפניהם. ויאמר יהודה, יש כאן תיאור, יהודה, הכוונה היא לבית יהודה, אלה היו רוב האנשים שהיו בירושלים, ותראו מה כתוב פה, פסוק שבא לך לבכות כשאתה קורא את הפסוק הזה. ויאמר יהודה, כשל כוח הסבל, ואפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. סבלים, היום כמעט אין את זה, כל העולם הפך להיות אלקטרוני כזה, אתה רואה מנופים שמעלים רעיתים לקומה שישית, פעם היו סוחבים את זה, היום מעלים את זה בצורה אוטומטית, אומרים כשל כוח הסבל, אין לנו כוח יותר לסחוב. מה המשמעות של המילים ואפר הרבה? אתה רוצה שאנחנו נגיע לאבנים שנמצאות, אבנים שנמצאות בתוך האדמה, כדי שנוציא את האבנים ונשים עליהם את החומה? האפר הרבה, כל כך הרבה צריך לחפור עד שמגיעים לאיזושהי אבן, והאפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. אין לנו כוח, אין לנו יכולת, אין לנו כוח. שחרר אותנו, רד מאיתנו כוח, רד מאיתנו מכל העניין. אז שוב, כוח הסבל זה או כוח הסבל או סבלים כפשוטו. אותו עם שכזאת התלהבות הייתה וכזה רצון וכזה עניין, פתאום יש איזו שבירה מנטלית, יש איזה משהו שיורד, יש פה משהו רוחני משמעותי. מי שמתאר את הדבר הזה במידה מסוימת זה הכוזרי, קטע מאוד מפורסם, הכוזרי במאמר השני בפסקה חבדלת: אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו להתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא וישכנתי בתוכך נאום השם, כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. הרב ציון דיבר על זה קצת ביום רביעי בשיעור הכללי, קדושה ראשונה, קדושה שנייה, ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו, הזכרנו את זה בסעודה שלישית בחודשים האחרונים. יש כאן איזה משהו שמקביל למתן תורה, ליהושע נכנס עזרה, לכן יש תקנות עזרה. הגמרא בבבא קמא על התקנות של יהושע, יש תקנות של עזרה, כי יש פה איזה מהלך מאוד מאוד גדול. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל מסכימים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא יפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. האם יש היום אחד הדברים ש... אבל זו תקנה של חכמים לדורות. מי שמתבונן במבנה של תפילת 18, אז הוא רואה ששלוש ראשונות שבח לקדוש ברוך הוא. לאחר מכן באים הצרכים של האדם הפרטי. אתה חונן לאדם דעת. אם אין דעת, אין שום דבר. אין מציאות של חיים אם אין דעת. מכיוון שאדם יש לו דעת, אז הוא מבקש לחזור על המעשים שהוא עשה בלי דעת. וזה השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, שנחזור להיות בני אדם ראויים. כדי שזה יקרה, צריך סליחה. סלח לנו אבינו כי חטאנו. ואז באה בקשה על גאולה פרטית, גואל ישראל, כאילו הדברים הפרטיים שאדם צריך. אחר כך יש לנו שתי ברכות שבלעדיהן אין לאדם חיים: רפואה ופרנסה. עכשיו אנחנו מתחילים את החלק הציבורי של 18. מה הברכה הראשונה בחלק הציבורי? קה ושופר גדול לחירותנו. איזה שופר גדול? יש בעיה היום לאיזשהו יהודי בעולם לבוא לארץ ישראל? בסוריה כבר אין יהודים. אני מניח שאם היו, לא היו נותנים להם לצאת. באיראן, מסתום, היהודים יכולים לצאת בדרכים הכלכלות. אבל נניח שזה מסובך, הם לא יכולים. אבל כל מה שקורה, במרוקו לא נותנים ליהודים לצאת, בתוניס לא נותנים ליהודים לצאת, בפולין, באמריקה, באנגליה, בקנדה. מה בכלל, מה אנחנו רוצים? מה אנחנו הופכים את העולם בברכה הזאת? קרא בשופן גדול לחירותנו. אדימה שכל אחד יבוא.
שהם לא רוצים.
זה לא פשוט. אני לא אומר שהם לא רוצים, אני אומר שזה לא פשוט. לנו מאוד קל. אני כל הזמן, סביב ימי השואה זה תמיד מתעורר, אני אומר לעצמי, תראה לעצמנו שהיה בא מישהו ואומר, בעוד 5 שנים קורה פה משהו זה וזה. אתה אומר לעצמך, עוד 5 שנים? המלך ימות, הפריץ ימות, ההוא ימות. אתה חושב על עצמך מה זה לארוז את כל הבית, את כל המשפחה, את כל העניינים, את כל הדברים, ולהתחיל ללכת. נראה לך, מה אני אלך, איפה אני אלך, איך אני יוציא, יש לי כסף בבנק, יש לי זה, יש לי עבודה, יש לי עניינים, יש לי בית, למי? אדם כאילו, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. ותראו מה שהוא אומר, אני קורא שוב, אמנם מצאת מקום חרפתי מלך חוזר, כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. מעמד הר סיני עמד לחול עליהם כבראשונה. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל מסכנים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. בית, פרנסה, לא לזלזל בזה, לא דבר כל כך פשוט. ברוך השם, אנחנו חיים בדור של שפע. רק תראו את המעינים שמשאירים בישיבת הכותל בסוף הזמן, אז תבינו באיזה שפע אנחנו חיים. מעיל, פעם היו קונים לבן אדם מעיל פעם בעשר שנים, אז שומר על זה, אני לא יודע כמו מה. טוב, שכחתי את הפליס פה, נביא משם, ניקח את זה, זה יש לי מהצבא, זה יש לי מהסניף, זה יש לי מהדרכה, זה יש לי מהסמינריון, זה יש לי מזה, אנחנו בדורו של שפע אין סופי. וייתכן כי על זה רמת שלמה באומרו, אני אישנה ולי ביער, קינה את הגלות בשם שינה, והתמדת הנבואה בקרמם בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה של יקראם האלוה לשוב לארץ. המילים שרושים עם לטל הם כינוי לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש. פשטתי את כותונתי, מורה על התעצלם להישמע לקריאה לשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן החור, רמז לעזרה הפוצר בהם, ולנחמיה ולנביאים האחרונים. סוף דבר רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוקיות במידה מצומצמת כפי מיעוט התעוררותם. כי העניין האלוקי, משפט מפתח בחיים, כי העניין האלוקי אינו חל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. מי שלא בא לבית המדרש ואומר שקשה לו ללמוד, הוא לא רציני. מי שבא ואומר שקשה לו ללמוד, צריך להתמודד איתו. כי העניין האלוקי אינו חל כי אם לפי הכנת האדם. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו בלבב שלם, כי אז היה הוא התברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו ממצרים. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, והשתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום עגלה, בחזיר שכנתו לציון, כן, כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. כי בלא כמנת הלב אנו אומרים דברים אלו, עוד אומר, כאשר ההירות הבצדק שר הכוזרי. ולכן הכותרת, מצאת מקום חרפתי. כי אני מה להגיד לך, אתה צודק, ובאמת לא באנו. וכאן, אחרי כל ההתעוררות, קשה, ואני אומר, גם היום, אני אומר, אני לא יודע כמה אתם מודעים, יש חצרם בשיעור א', יהודי יקר שבא משיבת מרכז הרד, הרב יונתן לנגל, הוא 14 שנה, גר בקדמת ציון, שכונה שיש בה 8 משפחות יהודיות. אתם תלרץ לכם מה זה? כל שבת צריך להזמין אורחים, כל שבת, ולדאוג להם, ולהביא אותם, ולצאת, אי אפשר לצאת. פעם בשנה יוצאים רגלי לכותל המערבי, שבועות בבוקר, בליווי משטרתי, קדימה ואחורה. וככה אנשים חיים, ולא יום ולא יומיים. איזה מסירות נפש, איזה כוח, איזה עוצמה, איזה... אני על עצמי אומר, לא חושב שהייתי מסוגל לגור ככה. כל אחד עם היכולות שלו, עם העניינים שלו, אבל פשוט מסירות נפש, ועל זה הוא אומר פה, רבו ישראל, צריך, בשביל ארץ ישראל צריך מסירות נפש. וממילא הם באים ואומרים, הם אומרים לו, ויאמר יהודה, קשה על כוח הסבל ואפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לפעול בדבר הזה? מסתבר שלנחמיה היו ידיעות מודיעיניות. ומה אמרו לו ידיעות המודיעין שלו? ויאמרו צרינו, לא יעידו ולא יראו עד אשר נבוא אל תוכם והרגנו והשבטנו את המלאכה. זאת אומרת, יש להם תוכנית פשוטה איך הם הולכים לשבש את כל העניין. ויהי כאשר באו היהודים היושבים אצלם, יהודים שהיו גרים יחד עם הגויים ושמעו שהגויים הולכים לעשות את זה, ויאמרו לנו 10 פעמים מכל המקומות אשר תשובו עלינו. זאת אומרת, באים אנשים ואומרים ליהודים, תשמעו, אנחנו עוד מעט הולכים להתנפל על האחים שלכם בירושלים. והיהודים האלה מדליפים את הידיעות האלה לאנשי ירושלים. וכל הפרשנים אומרים, למה מודגש כאן העניין של 10 פעמים? זה לא איזו אמירה שאישה אחת אמרה לחברתה בסופר. זה, הם חוזרים ואומרים את זה. במאמר המוסגר, אנחנו יודעים עד היום, פרעות תרפ"ט בחברון, ויכוח על זה או דיון על זה, אבל שמעתי יותר מפעם אחת, פרעות תרפ"ט זה בחודש מנחם אב, חודש מנחם אב תכלש פ"ט, עם אותם חללי ישיבת חברון וכו' וכו', וגם שם היו שכנים ערבים של היהודים שאמרו להם, הולך להיות משהו וכו', תתארגנו, ואחרים אמרו, לא יכול להיות, מה פתאום, זה חברים שלנו, זה פה, זה שם, אבל יש איזה רחש בחש, יש איזה דיבורים, יש איזה עניינים, ופה היהודים שומעים מהגויים שהם הולכים לעשות משהו בירושלים, ולכן אני קורא שוב את פסוק והבאי כאשר באו היהודים, היושבים אצלם, אצלם זה אצל הגויים, ויאמרו לנו, לנו אנשי ירושלים, 10 פעמים, מכל המקומות אשר תשובו עלינו, מדגישים המפרשים, אומר רש"י, מה זה ויאמרו לנו 10 פעמים? יתרו בנו אותם יהודים עד 10 פעמים להילחם באויבינו, כי הם באים למלחמה, וכך אמרו לנו מכל המקומות, אנא ואנא תהיו זהירים עד אשר תשובו. אני קורא במלבי, מה זה ויאמרו עלינו 10 פעמים? אמרו לנו דבר זה לא פעם אחת שנאמר שהוא דבר בדוי, שהוא במקרה, כי אמרו זה פעמים הרבה, ולא ממקום אחד, רק מכל המקומות, בעניין שזה מוסכם מכל שכני יהודה הרעים בכלל, אשר תשובו עלינו, זה דיבור יהודה איש לאחיו. זאת אומרת, מכל המקומות פתאום מגיעות ידיעות מודיעיניות, שהנה הולכים לעשות משהו ולעשות איזה צרה ליהודים. כן.
אבל לא קטנה, אבל לא יחד שום את היה, ולעושב,
איך הכי מתהליך הגאולה,
שזה מצד
חיסרון בנו
שאני לא בסדר?
זה מה שהיה.
אבל זה היה אמור להיות ככה, שאנחנו עשינו
פליחה. מאיפה אנחנו יודעים מה היה אמור להיות? מה זאת אומרת? בראשית ברא אלוקים, הקדוש ברוך הוא התכוון שהאדם הראשון יחטא? הקדוש ברוך הוא יש לו את התוכנית שלו, אבל ככה העולם, היה פה פוטנציאל. היה פה פוטנציאל שתהיה פה שיבה כמו ביאה ראשונה, שהכל יהיה בגדלס. וזה התפספס בגלל העניין הזה. והעמיד, מה עושה נחמיה כשהוא שומע את כל הדברים הללו? והעמיד מתחתיות למקום מאחורי לחומה בצחיחים. נחמיה נוקט פה בגאונות צבאית, הוא לא מעמיד אנשים לשמור על העניין, אלא הוא משתמש באיתני הטבע, הוא מעמיד בתוך מתחתיות למקום מאחורי לחומה בצחיחים כל מיני בורות, כל מיני חומות מסתור, כל מיני גבעות, כל מיני כפלי קרקע, כל מיני דברים שהם פשוטים וכולי, והעמיד את העם למשפחות עם חרבותיהם, רמחיהם וקשתותיהם. יש פה מלחמה יחידאית, אני חושב שיחידאית בהיסטוריה, שלא נלחם פה צבא, שלא מעמידים פה גדודים של גייסות לפי חילות, א', ב', ג', אלא נלחמת פה משפחה. מכיוון שראינו בשבוע שעבר, שהאנשים שבנו את החומה, חלק היה בתים של משפחות, והם מתארגנים בצורה כזאת, מחליט נחמיה שכדי לשמר את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, אנחנו צריכים להפעיל, לבנות את הכוח בצורה בסיסית, לא כחיילים שלא מכירים אחד את השני, אלא כמשפחות. אותם אלה שבנו את הקטע הזה בחומה, יצאו עכשיו לשמור על הקטע הזה בחומה. אני אומר שוב, אני קורא עוד פעם, ועמיד את העם למשפחות עם חרבותיהן, רמחיהן וקשתותיהן, וזה בהחלט תיאור מיוחד של ההתגוננות של אנשי ירושלים, ויש פה התארגנות של צבא, של משפחות, ושימו לב לכלי הנשק המשוכללים, חרב, רומח וקשת. כמובן שההבדל הוא גדול מאוד. חרב, אתה יכול להרוג איתה את מי שנמצא בדלת עמוד שלך, אתה לא יכול להרוג בחרב את מי שנמצא 50 מטר ממך, אתה צריך לרוץ אחריו. רומח זה משהו שהוא דומה לעניין הזה, וקשת זה כמובן תותחי ארוכי טווח. זאת אומרת, קשת לראות חץ בקשת, זה גם המשמעות של הפסוק, כחיצים ביד גיבור כבני הנעורים, שאתה מעמיד את ה... יש לך את ה... את המבנה של הקשת, יש לך את היתר, את החוט, וככל, כחיצים ביד גיבור, ככל שאתה יותר, יותר ויותר ועוד יותר מותח את היתר, בני הנעורים שלך יעופו למקום יותר רחוק. החץ שלך יגיע למקום יותר רחוק. אז יש פה, כשאנחנו קוראים אצל יעקב אבינו בחרבי ובקשתי, הכוונה היא כלי מלחמה שהשתמשתי בו למשהו שהוא קרוב אליי, מה שאנחנו קוראים נקל לצורך העניין, ונשק ארוך טווח שלצורך העניין הוא קשת, שכמובן השאלה היא איזה משקל אפשר היה לשים על זה ומה אפשר היה לראות, האם זה רק חץ, האם אפשר גם אבנים מסוימות או משהו. זה כבר בספרים שעוסקים בחקר מלחמות המקרא, ויש רבים כגון אלו. אז ועמיד את העם למשפחות עם כמו שאמרנו חרבות, רומחים וקשתות, וירא ועקום ואמר אל החורים ולסגנים ואל יתר העם, אל תראו מפניהם את אדוני הגדול והנורא, זכור וירחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. זאת אומרת, עזרא מחליט לנהל לוחמה פסיכולוגית שהיא מאוד מאוד מסובכת בסיטואציה כגון זאת, שאנשים אין להם אמצעים נאותים, אין להם מספיק דברים טובים, והם צריכים להגן על העניין בכל דרך ובכל עניין שרק אפשר יהיה לעשות. וממילא הוא אומר להם, תשמעו, אנחנו שומרים פה על הבית שלנו. זאת אומרת, כבר הרבה שנים לא עושה מילואים, אבל במצבים שהיינו בהם כל ערב, דרך בשעה כזאת, מעלים תדריך לקראת משמרת לילה, אז יש שם שלטים כאלה גדולים, המשימה הגנה על הבית. כאילו זה הדבר שתופס את כולם, שמחיה את כולם, שנותן לכולם את הכוח להבין באמת מה הם עושים. זה לא איזה משהו טילאי חיצוני, זה הבית. אז אם המשפחה מגינה על קטע מסוים בחומה, אז היא כמובן מגינה עליו בעוצמה הרבה יותר משמעותית. ויהי כאשר שמעו אויבינו, כי נודע לנו, הווה אומר, ההדלפה הצליחה, הידיעה עברה, ויפר האלוקים את עצתם, ונשוב כולנו אל החומה איש למלאכתו. זאת אומרת, הייתה לנו סייעת הדשמיה, הקדוש ברוך הוא הפר את עצת אויבינו וחזרנו למלאכתו. והיא מן היום ההוא, ופה זה פסוק המפתח בפרק הזה, חצי נהריי עושים במלאכה וחצייו מחזיקים, והרמחים המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית השם, אחרי כל בית יהודה. הבונים בחומה והנושאים בסבל עמוסים, באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזק את השלח. זאת אומרת, הגיעו למסקנה, לכן קראנו לזה פרק של ההסבר לפרק הזה, הם מגיעים למסקנה שאם רק אם ילחמו לא בטוח שישאר להם משהו, אם הם רק יתפללו גם לא בטוח שישאר להם משהו. הם צריכים מצד אחד לאבד את האדמה, לדמיין לעצמנו מה כבר היה שם בעבודת האדמה, ומצד שני לשמור, פשוט ארגון השומר. הם חייבים לבצע, לעשות, לפעול בדברים האלה, כי אין להם ברירה אחרת. ותראו מה שהוא אומר פה בפסוק י', ויהי מן היום ההוא. זאת אומרת, כשקיבלנו את האיומים האלה ואת שאר העניינים וכו', אז חילקנו את כוח האדם, וחצי נהריי עושים במלאכה, מלאכה של בניית החומה, של גידול כל מיני אמצעים חקלאיים כאלה ואחרים, וחציים מחזיקים הרמחים המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה. זאת אומרת, נוצרה פה איזושהי אחדות, נוצרה פה איזה משהו שכולם הולכים לטובת העניין הזה, ומבינים שאין פה ברירה, אין פה יכולת לפתרונות אחרים, עומדים בתפילה, עומדים בהגנה, עושים את כל העניינים האלה, וכל אחד יכול לתאר לעצמו שבמשך הדורות, הפסוק הזה, כשחברי הישיבות שמרו בירושלים במלחמת השחרור, השתמשו בפסוק הזה כדי להסביר את העניין ואת הדבר וכולי, ובהחלט דבר מאוד מאוד יסודי, כמו שאמרתי, בטח בחינוך של ההסבר, בטח בעוד כל מיני דרכים ומקומות. הבונים בחומה והנושאים בסבל עומסים, הם עמוסים, יש להם הרבה דברים, באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזקת השלח. שלח זה כמובן כלי קרב, כך אומר לנו רש"י, איזה כלי נשק, וצריך לעשות את הדברים הללו. ואני אומר שוב, זה לא,
אנחנו כל, אנחנו הרבה פעמים אומרים שהלימוד של, של ספרי שיבת ציון בימינו הוא בעל משמעות מיוחדת. מי שקצת בקי בהיסטוריה של מדינת ישראל, ואני מקווה שיותר בקי מקצת, יודע ש, שבמשך עשור, כמעט במשך עשור, תשט"ו, תשכ"ה, עד לפני שנתיים למלחמת ששת הימים, היו קרבות על הטיית הירמוך והירדן, ופשוט היו חקלאים עובדים ושריונרים יורים. אז התפתחה כל תורת חיל השריון, ראשון, שני, תיקונים וכו' וכו'. יש המון המון ספרים ודברים שנכתבו על, על הסוגיה הזאת של המלחמה על המים. המלחמה על המים היא לא מלחמת ההתשה בתעלת סואץ, אלא היא המלחמה על מקורות הירדן והירמוך, והיא הייתה סביב שנות ה-60 של המאה הקודמת, וממש הייתה שם התיישמות, היה שם ממש ביצוע של העניין הזה, שבידו אחת עושה מלאכה, חברי הקיבוצים, דגניה, תל קציר, האון, וכל מה שנמצא עם גד, כל מה שנמצא שם באזור, ומצד שני, חטיבות השריון של צה"ל מאבטחות אותן ויורות ופוגעות ועושים כל מיני דברים כדי, זאת אומרת שגם שיבת ציון שלנו לובטה באותו תהליך ובאותו עניין. אבל מה יעשה נחמיה אם לפתע האויב ירכז את המלחמה שלו בקטע מסוים של החומה? כל משפחה עומדת ומתחזקת את הקטע שלה, זה נחמד מאוד, אין אמצעי קשר, אין אמצעי תקשורת, אין כלום. לא יצויר שעכשיו בפינה הדרומית מערבית האנשים האלה יתקפו וירצו להרוס את החומה, מה אנחנו עושים? ממציא נחמיה פטנט מאוד פשוט שהוא הכיר אותו. והבונים איש חרבו אסורים על מותנת ובונים, והתוקע בשופר אצלי, ואומר אל החורים ולסגנים וליתר העם, המלאכה הרבה ורחבה ואנחנו נפרדים על החומה רחוקים איש מאחיו. החומה היא, לא עשיתי, זאת אומרת, סתם אני מציע לכם פעם, לא יודע מה קורה היום, לעשות מה שנקרא סביב החומות, מלמעלה. זה טיול מדהים, זאת אומרת, גם הגודל וגם העניין, אתה עולה בשער יפו, יורד באיזשהו מקום, ובסוף יורד עוד פעם בשער יפו. ויש בשער העריות גם ירידה, יש בכמה מקומות את הדבר הזה כאילו שנמצאים, ופתאום אתה מקבל איזו שליטה, פתאום אתה מקבל איזשהו דבר. אבל נחמיה אומר לעצמו, אם אני אהיה באזור של שער יפו, בעצם לא דיברנו על שער יפו, דיברנו על שער האשפות בשבוע שעבר, אם אני אהיה שם באזור, ועכשיו באזור שער הפרחים קורה משהו, מה אני אמור לעשות? איך אני בכלל אמור לעשות? הוא ממציא פטנט מאוד פשוט. והתוקע בשופר אצלי, מי שמפעיל את ההזדקה, מי שמפעיל את הסירנה, מי שעושה את זה, התוקע בשופר, הוא יהיה איתי, אני אתן לו הוראות. והוא מסביר, הוא מסביר את כל הוא מסביר את כל העניינים הללו, איך לפעול בהתראה הזאת. אני קורא מתוך המלבין, המלבין אומר, רחוקים איש מאחיו, על כן אני מצמכם שבמקום שתשמעו את כל השופר, שם תקבצו אלינו. וזאת שנית שמעתה, זאת אומרת שאם יהיו רחוקים, אז מצד אחד צריכים להיות רחוקים כדי לשמוע על כל חלקי החומה, מצד שני אם חלילה מישהו יותקף, צריך לבוא ולעזור לו, צריך לבוא ולטפל בתוך כל בתוך כל העניין. עכשיו שימו לב, אנחנו מדברים עם אנשים בלי הרבה מוטיבציה, קשה על כוח הסבל, וזה לא מספיק שהם צריכים להתמודד עם הבנייה, הם צריכים גם להתמודד עם האויבים. אני רק מזכיר את הרמב"ם בהלכות מלכים במקור מספר 3, מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. בכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה ומבהיל עצמו, עובר ולא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, ולא עוד, אלא שכל בני ישראל תלויים בצווארו, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. השם ירחם, אסור לאדם לפחד במלחמה, וכך הלאה וכך הלאה ממשיך הרמב״ם ואומר. ואז מה ההוראה שהוא נותן? אני בפסוק י"ג, ואומר אל החורים ולסגנים וליתר העם, המלאכה הרבה ורחבה, ואנחנו נפרדים על החומה רחוקים משמריהו. במקום אשר תשמעו את כל השופר, שמה תקבצו אלינו, אלוהינו ילחם לנו. אנחנו נעשה את ההשתדלות פה. נחמיה אומר להם, הפטנט יהיה כדלהלן. אני שומע, הוא עמד כנראה באיזה נקודה אסטרטגית, אני שומע שבאזור שער האשפות יש בעיה, אני לוקח איתי את התוקע בשופר, אנחנו נעמדים באזור של שער האשפות, הוא תוקע בשופר וכולם אמורים לבוא למקום הזה. זה לא שהוא תוקע והם מתחילים לחפש מה קורה. הוא מרוויח שני דברים ביחד. עכשיו, אם נחזור לשנייה אחת לחודש אלול, על הפסוק המפורסם בספר עמוס, אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. זאת אומרת, תארו לעצמכם עכשיו פתאום יש הזדקה. פתאום יש את הדבר הזה, וזה לא ניסוי צופרים ולא רוצים לבדוק בתי הספר מה הם הולכים וכו'. זה חילו רעדה, כל אחד שואל את עצמו, רגע מה קרה? כל אחד ירוץ לסמארטפון, מה מודיעין, מה קרה? מה יש, מה מתרחש וכו' וכו'. ואת זה נחמיה רוצה לנצל, כן אולי. קודם כל יכול להיות שלא היה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופת עוני, אנחנו מדברים על תקופה של עליבות, התקופה של קושי היה מה לאכול, אז יכול להיות שלא היה. וממילא הוא, גם נחמיה אולי רצה כאילו להיות המנגיש, לא שהוא רצה, במובן החיובי, הוא רצה להיות אחראי על כל העניין הזה. במקום אשר תשמעו את כל השופר, שמה תקבצו אלינו, אלוהינו ילחם לנו. ואנחנו עושים במלאכה, וחצייה מחזיקים ברמחים מעלות השחר הצאת הכוכבים. אני מניח, לא מצאתי, אבל אני מניח שכולם מכירים את הגמרא בתחילת ברכות, שמדברים מעלות השחר, חשבתי שיש שם אולי איזה עניה או משהו כזה שיעיר את עינינו בסוגיה, לא מצאתי, אבל אנחנו מחזיקים ברמחים. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערו ילינו בתוך ירושלים, והיה לנו הלילה משמר והיום מלאכה. זאת אומרת, עובדים, עושים, אנחנו לא מפסיקים. זאת אומרת, אחד הדברים להתמודד עם קושי, יש לנו קשיים, אחד הדברים להתמודד עם קושי זה לא לוותר, זה להילחם, זה לעשות, זה לפעול, לא להיכנע כל כך מהר, כי אז אין שום אפשרות להתקדם. ואז פסוק הסיום, ואין אני ואחי ונהריי ואנשי המשמר אשר אחריי, אין אנחנו פושטים בגדינו. אין לנו פריבילגיה, זה לא שולחים להתקלח פעמיים ביום, מחליפים בגדים, מחליפים זה, אנחנו במלחמה, אין לנו זמן לנשום, אין לנו זמן לכלום. אין אנחנו פושטים בגדינו, איש שלחו המים. מה זה איש שלחו המים? הוא רוצה לבוא ולומר, בדרך כלל שלחו זה לפשוט, כביכול אדם רוצה לכבס את הכותונת שלו, הוא צריך להוריד אותה, הוא לא יכול לרחוץ אותה על גופו. אז הוא אומר, ואין אני ואחי ונעריי ואנשי המשמר אשר אחריי, אין אנחנו פושטים בגדינו, איש שלחו מים. אני קורא במלבין, אין אנחנו, אומר המלבין, מוכפל מילת אין להמשיכו למטה. אין אנחנו פושטים בלילה את הבגדים ושולחים אותם למים, שולחים אותם לחבס, שולחים אותם בצורה כזאת. אני זוכר בצעירותנו, העבודה מתארך לספר כמה וכמה פעמים, שבאחת הפעמים הם היו נוסעים הרבה, רב יעקב, הרב הדרי, רב אביגדור, להבדיל בין חיים לחיים, היו נוסעים החבר'ה ברמת הגולן ובסיני, אז רב יעקב נסע לאיזה שלושה ימים לסיני להיות עם החיילים, והרב הדרי פגש אותו בשער יפו כשהוא חזר או משהו כאין זה. אז הוא רואה שרב יעקב כאילו הולך כמו שהוא, אז הוא אמר לרב הדרי, כאילו לא פתחתי את הכפתור של החומצה. הוא אומר, הייתי שם אצל החיילים, הם במצב מלחמה, הם בטנקים, הם זה, אני בא ללמד אותם תורה, אז מה, אני כאילו אלך להתקלח, אני אלך פה, אני אלך שם, זה לא מתאים, אני צריך להיות כמו שזה. זה הרעיון שיש פה על העיסוק ועל העניין כל הזמן. אם אנחנו מסכמים, אז זה עוד עוד מדרגה בספר, בספר עזרא ונחמיה. אנחנו כל הזמן יכולים לראות את הרצון בשור. מצד אחד את ההצלחה של היהודים, מצד שני איך באים להפריע להם. וזה כל כך דומה למה שאנחנו מרגישים היום, וחשים היום, ורואים היום. כל זה, זה דבר, מנסים לגמד אותו, לעצור אותו, לבטל אותו, לתת לו איזושהי משמעות אחרת. אז אם בשבוע שעבר ראינו שמצליחים בקושי רב ובסיבוך גדול איכשהו לבנות את המבנה של החומה, הנה שמו שגמרו את החומה, מפריעים, משמשים את כל העניינים, לא מסכימים שכל הדבר הזה יקרה. היהודים מקבלים ידיעות מודיעיניות שזה מה שאמור להתרחש, מה שמספרים להם שכניהם הגויים, היהודים וכו' וכו'. הם נערכים בצורה של ממשיכים במלאכה, ומצד שני עושים גם את השמירה. נחמיה מחדש פה איזה רעיון של תקיעה בשופר כדי להזיק את כל העם למקום מסוים, והוא מתאר לנו כמה זה קשה. נגענו גם בבעיית המוטיבציה, זאת אומרת עם אותה הערה של הכוזרי, מה בדיוק היה, איך נלחמו ואיך התעסקו בכל הדברים הללו. ומה שאנחנו נראה בעזרת השם, בעזרת השם ובחסדיו הרבים בשבוע הבא, אנחנו נראה את התלונה, את הקושי שנחמיה בתור מנהיג העם צריך להתמודד איתו. צריך להבין שבסיטואציה כזאת קשה לאכול עוגות גבינה בשבת בבוקר, אין מה לאכול, אין לחם, אין פירות, אין שום דבר, ירושלים וכו' וכו' וכו', וזה נותן את אותותיו. זאת אומרת, אנשים, הלחצים האלה מתחילים לצאת החוצה, ולכן הפרק הבא מסתיים שנחמיה מבקש מהקדוש ברוך הוא, זכרה אלוקיי לי לטובה. אני כאילו נושא בכל המסע הזה, תזכור לי לטובה שכל העם איכשהו מחזיקים מעמד בעזרת השם בשבוע הבא. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.